שלום וברוכים הבאים לפודקאסט קריס מורן היוניברס, אני אופיר, שלום יעל, מה נשמע?
היי, מה קורה?
רק נבהיר שיעל קצת חולה היום, אז אם אתם שומעים כזה קול של...
או קולות מוזרים.
קיצר, לא להיבהל היום, וזה הפרק הראשון שאנחנו בעצם נדבר על משהו שהוא לא קשור ל... זאת אומרת, לא קשור לסדרות של קריס מורנה, אלא יותר למה שהמציאות הביאה עלינו, על ללי, כמובן על מה שקרה עם ללי, וקיבלנו תשובות לסקר, פרסמנו סקר השבוע, והתוצאות היו ממש ממש מפתיעות, או שלא. וכמובן שהפרק יעסוק בעובדות, אבל פה ושם גם נגיד את דעתנו. וכמובן הודיה, שלום הודיה.
היי, ברוכות הנמצאות.
שלום לך, אנחנו נשמח מאוד לשמוע את כל העובדות שהבאת לנו בעצם. תקחי אותנו למסע, למסע בזמן, ונלך איתך כרונולוגית מהרגע שהטין התפרקו ועד היום.
טוב. אז כבר בתקופת הטין, כולנו ראינו את ללי, כולנו ידענו מי ומה היא על הבמה, והיא לא ספק הייתה הדמות הבולטת בטין, במיוחד אחרי שאוכי עזבה ונשארה רוצ'י. והיא לא ספק, היא הייתה הדמות הנשית הבולטת שם. בתקופה הזאת היא החליטה שהיא רוצה לקחת את השירה מעבר לכמעט מלאכים ולטין אנג'לס, אז היא החליטה שאת הכסף שלה מהמשחק, היא לוקחת את זה לתחום השירה.
כשהיא הייתה בטינז, היא החליטה שהיא רוצה להמשיך, או שזה היה אחרי? כי הייתה לה שנה...
נכון, כשהיא הייתה בטינז, היא בעצם התחילה לעבוד על זה, שנה אחר כך, אחרי שהתפרק הטינז, היא החליטה שהיא יוצאת, היא בעצם הכריזה על זה. תוך כדי שהייתה בטינז, היא התחילה לכתוב את השירים שלה לבד, ושנה אחר כך היא יצאה בקריירת סולו.
אני לא יודעת אם בכלל הייתה להם אפשרות בטינז בשנה האחרונה שלהם להמשיך לעוד זמן, או שהם החליטו שלא.
הם אמרו שהם החליטו שהם כל אחד רוצה לקחת את הזמן שלו ואת המקום שלו. הם יצאו לדבר על זה דווקא בלייב של ללי ופיטר שהם עשו בקורונה, הם דיברו על זה, שהם ממש עשו שיחה חמישתם ולאן כל אחד לוקח את זה.
החליטו ביחד.
כן, החלטה של כל אחד וביחד הם עשו את זה. אז חודש אחרי שהיא בעצם הכריזה על קריירת הסולו, יצא השיר הראשון שלה שנקרא ויילר, שנותן את השם לאלבום הראשון שלה שנקרא ויילר. האלבום יצא במרץ 2014, עם האלבום הזה הגיעה, פתחה סיבוב הופעות בארגנטינה בדרום אמריקה, שהגיעה גם לארץ, לישראל. זה בעצם הייתה הפעם הראשונה שלה בישראל אחרי כמעט מלאכים, אחרי הטין אנג'לס.
לפני שהיא הגיעה, האלבום שלה בארץ הצליח?
הצליח לגמרי. מספרים להגיד לך עכשיו פחות אני יודעת, כי לא היה אייטונס אז שיודעים את המספרים, אבל בוא נגיד ככה שבתקופה שהיא הגיעה לארץ, במקביל היא גם השתתפה בסדרה אספרנסה, ששידרה במקביל גם בוויו וגם בערוץ הילדים. כשהיא הגיעה לארץ היא עשתה פה שתי מנורות. אני מאמינה שגם זה האופוריה של ללי אחרי כמעט מלאכים, גם זה שהגיעה בתור אספרנסה, זה דברים שבעצם הביאו את ללי לעשות שתי הופעות.
גם היו ציפיות מההופעה שהיא תשיר שירים של כמעט מלאכים.
נכון, וזה קרה. באמת, היא עשתה את זה.
והיו לה מספיק שירים למלא הופעה.
לא, היו לה מספיק שירים, היא לא שרה את זה בשאר המקומות בעולם, אבל באמת אחרי שהגיעה לישראל אחרי המון שנים, שפעם האחרונה הייתה כמעט מלאכים, אז היא באמת שרה שני שירים של כמעט מלאכים, ועוד שיר אחד של אספרנסה, ששודר באותה תקופה. המיקום היה מבחינתי, ומילתי גם מבחינת המון מהקהל, היה סוג של סגירת מעגל. זה המקום הראשון שהיא הופיעה בו אי פעם כהופעה, בתור ילדה קטנה. אז זה מבחינתי הייתה סגירת מעגל, גם מבחינתה. היא לא הפסיקה להזכיר את ישראל כל פעם שהיו שואלים אותה על זה, והיא התעטפה גם בדגל שלנו. לא הפסיקה בעצם להראות את האהבה שלה לישראל. והיה המון סיקור על הביקור הזה, כי חודש לפני כן היה פיגוע בישראל, שבפיגוע בעצם נפצעה מעריצה שלה, שלא הצליחה להגיע להופעה כי הייתה מאושפזת, וללי בעצם הקדישה למעריצה הזאת את ההופעות שלה, וגם שלחה לסרטון. המחירה יצאה קודם כל מחירה מוקדמת לחברי מועדון, לא כולם עדיין יכלו לקנות את הכרטיסים, כבר היה כמעט סולד אאוט רק לחברי המועדון, ואז ראו שיש הצלחה, אז פתחו עוד הופעה.
ואז ההופעה השנייה לא הייתה סולד אאוט.
לא, המחירים היו מאוד יקרים, אין מה לעשות, זה עובדות.
המחירים תמיד יקרים בישראל.
גם בביקור הזה היא לקחה סמלות ממעצבת ישראלית, והיא לפשה אותם בטקסים בדרום אמריקה, טקס המרטין פיירו, שזה כמו האמי ארגנטיני, ובטקס ובפסטיבל בעצם שהיא הייתה שופטת בו. אז גם אחרי שהיא סיימה, אחרי בעצם שהיא עזבה את ישראל, עדיין היא הייתה מראה את האהבה שלה ואת בעצם את הקשר שלה לישראל.
אני רוצה רגע לחזור לעניין של המעריצה שנפגעה בפיגוע. כשאת אומרת ללי הקדישה לה את ההופעות, היא הבינה, או שהיא אמרה כאילו יש לי מעריצה פצועה, או שהיא הבינה מה קרה, מה היה?
היא הבינה. היא הבינה, היא ידעה, היא שמעה את הסיפור, היא גם שלחה למשפחה שלה איחולים וסרטון, היא יצאה לה כאילו להיות איתם בקשר. שנה לאחר מכן, שללי חזרה לארץ עוד פעם, היא גם נפגשה איתה. היא הביאה לה גם דובי, אנחנו נחזור לדובי הזה בהמשך. אז חודש אחרי שללי בעצם עזבה את ישראל, היא הוציאה את האלבום השני שלה שנקרא סוי. גם איתו יצאה לסיבוב הופעות, וגם איתו הגיעה לארץ. מה שמיוחד באלבום הזה, זה שיש לה שיר שנקרא רינג ננה. אין איזשהו תרגום לשיר הזה, לשם בעצם, אבל בשיר הזה היא מזכירה בעצם את ישראל. היא אומרת, "Puedo estar en Roma o en Tel Aviv." היא יכולה להיות ברומא או בתל אביב, זה בעצם שיר שהיא מדברת על טלפונים שהיא מקבלת, והיא תמיד תענה לטלפון, לא משנה איפה היא נמצאת. במרץ של 2017 היא הגיעה לישראל לפרסם את המופע, היא הגיעה לביקור קידום, ובעצם בביקור הזה היא נפגשה עם עדן, עדן נדון המעריצה שנפצעה בפיגוע. זה היה ממש מסוכר בכל האתרים, עשו עליה גם כתבה בחדשות 2 באותה תקופה.
מה שמגיע מגיע.
בדיוק. חשוב לציין שלעומת 2016 שהיו שתי הופעות שהיו מלאות, אחת סולדאות ואחת פחות או יותר, ב-2017 האופוריה ירדה, אין ספק, וההופעה לא הייתה מלאה.
זה גם היה במנורה?
זה היה גם במנורה, נכון. משתי הופעות במנורה ירדה להופעה אחת שלא הייתה בדיוק מלאה.
וואו, משמעותי.
כן, חכו, יש עוד ירידות. היא חזרה לארגנטינה, היא המשיכה באותו סיבור הופעות והכריזה על שני מופעים בעולם אלונה פארק בבואנוס איירס, שיקראו ללי בלייב, ללי אין ביבו. שנה ושלושה חודשים לאחר הביקור האחרון שלה. פה מגיעה בעצם הביקורת שלי לגבי הביקורים של ללי בישראל. להביא את ללי שנה אחרי שנה, זה מוריד מהערך שלה כאמנית ושלנו כמעריצים. ללי אין ביבו, בעצם הטור שהגיע איתו ביולי 2018, היה כמעט אותו דבר כמו סוי טור, כמו הסיבוב הופעות שהגיע שנה לפני כן, למעט שלושה שירים חדשים, והיא הורידה כמה שירים בשביל השלושה שירים חדשים האלו. היה ניתן לראות כבר ב-2017 שהקהל ירד, ולכן החליטו שההופעה תתקיים בהיכל התרבות. היכל התרבות מכיל 3,000 איש, לעומת מנורה שמכיל כ-6,000 מקומות. ירידה של חצי מהכמות שהיא כביכול הייתה רגילה אליו.
כן.
הידיעה שהיא מגיעה כל שנה גרמה להמון מהקהל להחליט לא להתמיד בהופעות ולתכנן על שנה לאחר מכן. והפכה את הקהל הישראלי למובן מאליו מול ללי.
כאילו יש בזה משהו, מצד שני... אני לא יודעת, אמרת מקודם מוריד מהערך, אני כאילו דווקא חושבת שאולי איזה יופי שהיא חושבת עלינו כל שנה, בכל סיבוב הופעות שהיא עושה היא חושבת עלינו ומגיעה. זה לא שהיא באה כל שנה לישראל, יש לה סיבוב הופעות כל שנה, והיא מכלילה את ישראל בסיבוב הופעות הזה.
אפשר לראות את זה ככה, אבל אפשר לראות את זה גם ש...
טוב, טוב בשטח הם איתך, כן, אבל...
אפשר לראות את זה ככה, נכון, אין ספק, גם אנחנו בתור מעריצות, בתור מעריצים, שאוהבים את ללי, שמחים מזה שהיא מגיעה כל שנה. אבל גם באיזשהו שלב, הכסף שמוציאים, ככל שאנחנו מוציאים יותר כסף, רואים אותנו כסוג של מחלבה. כל שנה אנחנו נוציא את הכסף הזה, כל שנה היא תבוא, יקחו את הכסף מאיתנו, כי אנחנו נבוא. וזה גם כנראה מגיע מהצד שלה גם, שהיא כל שנה מגיעה לכאן, ואומרת לא מבטרת על ישראל. כי בשנה הזאת, אחרי שהיא הייתה גם עם הוויילר וגם עם סוי, לאיטליה היא לא נסעה באותה השנה, כי הקהל ירד. הבינו שם שהם לא מחלבה של כסף. לעומת השנים שקדמו לך, בעצם להופעות האלו, כאן לא היה סיקור. אני באותה תקופה הייתי בצבא, הייתי התחלתי טירונות באותו הביקור בדיוק, אז אני לא באמת יודעת מה קרה באמת בביקור, אבל אני יודעת שלא היה סיקור על ההופעה ועל הביקור. אבל אנחנו מדברים על חצי מהכמות של מנורה, היא עשתה סולד אאוט ביום של ההופעה.
ביום של המכירת כרטיסים.
ביום של ההופעה.
ביום של ההופעה נגמרו הכרטיסים כאילו.
נכון, הכריזו על סולד אאוט.
Okay.
יש פה משהו גם פישי.
כן. בסדר, ניתן להם את זה.
חודש אחרי שהגיעה לארץ, היא הודיעה על האלבום השלישי שלה, שנתן פתח לסיבור הופעות של האלבום השלישי, אבל הרביעי שלה, שנקרא בראבה, כמו האלבום, שגם איתו הגיעה לישראל. חשוב לי רגע להזכיר על סוי, האלבום הגיע למקום השני באייטונס ישראל, כשהמקום הראשון היה אריאנה גרנדה. זה הראה על הקהל שיש כאן. וברבה כשהוא יצא, הוא הגיע למקום הראשון באייטונס ישראל. מה ששאלה שלה, אין מה לעשות. ומה ששאלה מעריצים בארץ שהם אינטנסיביים והם עוקבים והם...
אוהבים.
בעצם איתה יחד, או יחד איתה אוהבים, אי אפשר לקחת את זה מאיתנו ומהמעריצים כולם. בסיבוב הופעות הזה הגיע עוד פעם לישראל, הודיעו בעצם על ההופעה באפריל, כשההופעה הייתה בספטמבר. 5 חודשים לפני ההופעה, ככה שנתן זמן והזדמנות לרכוש כרטיסים. ההופעה הייתה עוד פעם בהיכל התרבות. ההופעה לא הייתה סולד אאוט. היה ניכר לכולם שירדה הכמות של האנשים שמגיעים להופעה שלה. למרות השטאפ עם ישראל בידור שהיה.
כן.
שמה זה, מה היה הרעיון שלו?
בעמוד האינסטגרם שלהם, הם פרסמו עליה כל מיני דברים, פרסמו כל מיני תחרויות, ומי שזכה, הגיע למסיבת עיתונאים עם ללי. ובעצם זה היה שיתוף פעולה, הם פרסמו, ואז הם בעצם נתנו את החסות למסיבת העיתונאים.
אוקיי.
ללי שהייתה פה בישראל יומיים, הגיע יומיים לפני ההופעה, זאת אומרת ההופעה הייתה ב-18 לספטמבר, הגיעה ב-16 לפנות בוקר, וב-17 היו הבחירות. זאת אומרת שהיא שהייתה כאן בזמן הבחירות לראשות המדינה, לראשות הממשלה. זה גם פאן פקט מעניין.
היסטורי.
כן, זה לגמרי היסטורי לדעתי.
אני חושב שזאת הייתה התקופה שהיה בחירות כל יומיים בערך, לא?
בדיוק.
פחות היסטורי אולי, אבל בסדר.
אחרי ההופעות בישראל, ללי המשיכה לסיבוב הופעות בספרד ובארצות הברית. זה בעצם היה הטור הראשון שלה שהגיעה לארצות הברית ועשתה שם סיבוב הופעות. עם ללי ניביבו היא עשתה הופעה אחת במיאמי, ובברבה בעצם היא יכלה להגיע לעוד ערים בארצות הברית. במהלך הסיבוב הופעות בארצות הברית...
רגע, אין לה שירים באנגלית, נכון? ללי.
יש לה אחד... רוב השירים שלה הם ספרדית, ואם יש לה שירים באנגלית, הם כנראה יהיו ספנגליש. שרה בארצות הברית היו בספרדית מלאה.
כאילו, לקהילות הלטיניות.
פרובבלי.
אוקיי, סבבה.
כן. במהלך אותו סיבוב הופעות בארצות הברית, היא הכריזה כי היא מתחילה לצלם סדרה לנטפליקס, סקאי רוחו.
אחלה סדרה.
נסכים שלא להסכים.
תלוי כל אחד בז'אנר שהוא אוהב.
יכלו לעשות אותה יותר טובה בסיפור שלה ובעלילה.
אוקיי, איזה לפרק אחר.
אפשר. ואז הגיעה הקורונה שעצרה את הכל. השאירה את כולם בבתים, וללי כמו אמנים רבים עשתה לייבים באינסטגרם. בכל הלייבים שהיא עשתה, היא תמיד הזכירה את ישראל, ואפילו העלתה זיכרונות מישראל יחד עם פיטר לנסני בלייב שהם עשו.
גם עם קריס היא עשתה אחד שהם דיברו על ישראל, לא?
נכון, לא כתבתי את זה, צודקת. באותם הלייבים היא גם הראתה את הדובי שעדן דדון, המעריצה מישראל, הביאה לה, והיא ממש סיפרה את הסיפור שלה. במאי של אותה השנה, אנחנו עדיין בקורונה, כולם בבתים, בישראל כבר התחלנו לצאת לאט לאט, אבל בארגנטינה הם ממש היו בבידוד ולא יצאו מהבתים. היא הוציאה קליפ לשיר חדש שנקרא לא קטן גוז'ו, בתרגום חופשי, מה שיש לי. ובאותו הקליפ מופיעה מעריצה מישראל, שרוקדת.
אבל שיודעים שהיא מישראל או שהיא סתם שם?
אין שם איזה משהו שבעצם דגל או משהו, אבל בסוף הקליפ רואים את השם שלה. רואים את השם שלה ואפשר להבין שהיא ישראלית.
מי שמכיר, כן. מי שמכיר שמות ישראלים.
כן, אבל בעצם זה, לדעתי לפחות, בעצם זה שהם לקחו מישראל, ואין שם, אני לא חושבת שיש שם איזה מעריצים משאר מדינות בעולם. יש שם יותר רקדנים מארגנטינה, ולקחו רק אותה כמעריצה לדעתי, אם אני לא טועה. זה עכשיו יכול להיות שאני טועה, אבל רוב מי שהיה שם זה היה הרקדנים של ללי, רקדנים ארגנטינאים, כל מיני אנשים שאיכשהו קשורים לצוות של ללי, ומעט מאוד מעריצים, כמעט כולם מארגנטינה, ואם לא אז אורוגוואי. לא זכור לי שהאיטליה, ספרד, שאר המדינות שמעריצים אותה. בנובמבר של אותה השנה יצא האלבום הרביעי שלה, שנקרא ליברה, מזל מוזניים, והוא הגיע למקום הראשון באייטונס ישראל. ללי גם שיתפה את זה בסטורי שלה. מה שעזר לזה להגיע למקום הראשון, זה שהיא שלחה סרטון, שבעצם מפרסם את האלבום, וכל עמודי הבידור פרסמו את זה ביחד בעצם בנוסף. בכל התקופה שהיה לי להופיע, שזה בערך 2.5, כמעט 3, ללי תמיד הזכירה את ישראל, וכמה אנחנו חשובים לה, וכמה אנחנו כמו הבית השני שלה.
אני מגלגלת עיניים. אנשים לא רואים את זה, אבל גלגלתי עיניים עכשיו. אגב, אני גלגלתי עיניים כי היא אמרה את זה גם על ספרד, אני זוכרת. שספרד זה הבית השני שלה.
זה במהלך סקאי רוחו.
כן, אבל אנחנו אחרי סקאי רוחו. כאילו אנחנו בסקאי רוחו, כאילו זה...
אנחנו לפני סקאי רוחו. אנחנו תמיד היינו הבית השני שלה. תמיד אמרה את זה.
היא אמרה את זה לפני סקאי רוחו, אבל בסקאי רוחו ואחרי היא אמרה את זה על ספרד.
נכון.
בגלל זה גלגלתי עיניים.
נכון. בינואר 22 חזרה ללי למוזיקה והוציאה 3 סינגלים שנתנו פתח לסיבוב ההופעות חדש שלה, דיסציפלינה טור. ואחרי 3 שנים ללי חזרה לישראל. אני אגיד שאני הייתי בהופעות שלה בלונה פארק, והיא ממש התרגשה לראות דגל ישראל בהופעה.
בלונה פארק בארגנטינה.
ארגנטינה, נכון, בהופעות שלה בארגנטינה. זה היה טול אחרי צבא שלי, בדיוק יצא מצב שהיא מופיעה.
זה כיף.
ובעצם אחרי 3 שנים ללי חודרת לישראל, והציפייה ללי הייתה ניכרת. נפתחה הופעה בקו רקיע, והוא מכיל רק 1,500 מקומות. בעצם המחירה נפתחה בהפתעה גמורה בשעה 10 בבוקר, והכרטיסים נגמרו תוך פחות מ3 שעות. בזמן שללי עדיין ישנה ואפילו לא הודיעה להופעה בעצמה. בעצם זאת אומרת שרק עמודי הבידור טיפה הודיעו, והמועדון מעריצים פרסם את זה אצלם באינסטגרם.
עשו את העבודה אנו.
נכון. בשבילה, כשהיא התעוררה היא הייתה בשוק. היא הייתה בהלם, היא אמרה, אני אפילו לא הספקתי להודיע, וכבר היה סולדאוט.
היא הייתה בשוק שהיא בכלל מופיעה.
בעקבות ההצלחה בעצם הוחלט לפתוח מופע נוסף, שגם הוא היה סולדאוט תוך שעות ספורות.
באותו יום?
לא, יומיים אחרי החידו על ההופעה הנוספת. או אפילו יום אחרי, לא זוכר את התאריכים, אבל סביר להניח שהיו אנשים שהגיעו פעמיים לאותה הופעה, אבל היו גם אנשים שלא הספיקו לקנות כרטיסים להופעה.
כן, גם איפה אמרת שההופעה הייתה?
בקו רקיע. כאן היו הטענות על המקומות, ועל זה שלא ראו, שאנשים עמדו על כיסאות וכאלה.
זה יכול להחזב ממש.
וזה היה מהצד של המעריצים. כאילו, המעריצים התלוננו על מעריצים.
נכון.
אבל היו להם גם תלונות על ללי. ללי בכלל התייחסה לבלגן, היא ידעה מזה.
היה בלגן עם ללי, לא קשור למעריצים. היה שם את כל הסגה עם שחר תבוך. שמעתן על זה?
נכון, בטח, כן.
שחר תבוך היה נבחר בעצם לחמם אותה לפני ההופעה. כנראה שלא התקנו את ההפקה של ללי, אני לא יודעת מה קרה שם בדיוק. כשהוא הגיע, בעצם ההפקה של ללי לא אישרו לו לעלות להופעה. הוא לא חימם אותה בסוף.
למה לא אישרו לו?
אני יודעת מאנשים שאני מכירה ואנשים שנמצאים בפנים, שבעצם המנהלת שלה שהייתה שם, החליטה שהיא לא מאשרת לעלות, ואין לללי שום קשר לתת. כמו שפרסמו שהיא צעקה ודברים כאלה, ללי לא צועקת על אנשים סתם ככה, ואין סיבה שהיא תצעק על מישהו שהיא לא מכירה, כי הוא זמר או whatever. אני יודעת, מהיכרות אישית עם המנהלת שלה, שסביר להניח היא זאת שצעקה עליו, וצרחה שם על כולם, והיא זאת שגרמה לכל הבלגן לקרות.
אבל למה היא צעקה עליו? מה קרה שם?
כנראה שלא תאימו איתם, אני לא באמת יודעת, אבל כנראה שלא תואם. אחרי זה שינו בעצם את הנוסח ואמרו שהוא היה בעצם אמור להופיע רק ב-29 ולא ב-28, ואז אמרו טוב, הוא יופיע ב-29 ובסוף ב-29 הוא גם לא הופיע. הוא לא היה חסר שם, אנחנו לא באנו לראות תופעה של שחר תבוך. אני מצטערת, אבל גם קהל זה לא קהל היעד שלו.
כן, אני זוכרת אבל שזה היה מאוד מאוד לא נעים, כאילו זה היה גם מביך, כאילו לישראל וגם לה, כאילו זה היה מאוד מביך כל הקטע הזה.
כי הוציאו את זה בעצם שהיא זאת שהיא, הרי היא הפנים, היא זאת שמכירים, לא באמת יודעים מי צעק, מה צעק. מי שבעצם הדליף את זה, הדליף את זה כללי צעקה.
כן.
יותר קליקים.
בדיוק, ככה זה יותר מתפרסם, ותוך 10 דקות ערן סוויסה פרסם.
אבל הרי, אז על הבלגן עם כל המקומות ישיבה וזה, ללי לא ידע.
ללי לא ידע, לא. אני הייתי שורה ראשונה, בשתי ההופעות, אני הרגשתי את הצפיפות, אבל לי לא אף אחד לא הסתיר, כי עמדתי שורה ראשונה ולא עמדתי על כיסא. עמדו לי על הכיסאות, עמדו לי על התיק שלי.
וואה.
זה היה כואב בכיס, כואב בלב וכואב לתיק.
וואי, וואי. היא לא לתביעה.
איזה, אבל הוא חי.
בסדר.
אבל באמת היה ניכר לראות שהשנים שללי לא הגיע בהם, פלוס תקופת הקורונה שהרבה אנשים חזרו לראות כמעט מלאכים, החיו את האהבה לללי בישראל.
לא חשבתי על ההקשר הזה, נכון.
כן, יש גם את הדור החדש שהצטרף למעריצים.
נכון, בתקופת הקורונה.
כן.
במהלך אותו ביקור, היא צילמה קליפ בישראל לשיר שלה, והשיר נקרא מוטיביישן, ובהופעות שלה, בכל העולם, לא משנה איפה היא מופיעה, על המסכים יש את המילה מוטיבציה בעברית. בלי קשר לקליפ, יש את המילה מוטיבציה כבעצם כלוגו מוטיבציה רשום.
אבל מה ראו בקליפ?
חלקים שלה מישראל, קליפ שהיא צילמה פיזית בישראל, היא צילמה בחדר במלון, ובאיזושהי מסעדה בישראל, לא ניתן לה פרסום. אתם רוצים? תנו לי ארוחה.
גדול.
ספונסרים לפודקאסט.
כן, היא צילמה בישראל את הקליפ עצמו, היא בעצם צילמה חלקים בישראל של הקליפ, ובנוסף הראו גם את סרטונים וכל מיני דברים מהסיבור הופעות שלה. אם לא ראיתם, לכו לראות הקליפ.
ראיתי.
יעל נראה לי לא ראתה.
אני לא זוכרת אם ראיתי או לא, האמת.
אז
השירים של ללי, אני בהערת צד, השירים של ללי כמעט כולם נשמעים לי אותו דבר.
את אומרת, זה הללי, לא שמעת השירים של טיני.
שמעתי גם שירים של טיני. כן, כן, זה פשוט נשמע אותו. הכל פחות או יותר. יש לה פה ושם כמה שירים יפים. אבל
אני חושבת שגם מה שהיה, אולי הביילר, כאילו, מה שהתחיל כאילו עם הביילר, זה היה מהמם, אני נורא אהבתי. עד שזה התחיל להיות קצת יותר ממוסחר, זה כבר לא עבד בשבילי. כאילו, כן, הקשבתי לשירים, כי הם פשוט פרסמו אותם בלי סוף, אז לא יכולתי להתחמק, אבל לא אהבתי כבר חדשים. כאילו, את המוטיביישן גם לא אהבתי.
מה שקרה בעצם זה שהשירים הראשונים של הילר וסוי, זה היה מה שהיא האמינה בו. ואז היא התחילה לגדול, נכנסה לסוני, ודרשו ממנה דברים אחרים, דרשו ממנה מה שהולך היום.
ככה זה עובד.
בדיוק. אז האלבום ללי, בעצם שיצא באפריל, אפריל האחרון, זה יותר אי, היא חזרה לשורשים שלה.
באפריל 23.
נכון, אנחנו נגיע גם לזה עוד שנייה. ללי בעצם האמנית הראשונה שעשתה סולד אאוט באצטדיון בארגנטינה.
האצטדיון הזה זה אצטדיון שפתחו אותו, או שזה לא זה? היה איזה אצטדיון שפתחו אותו להופעות, כאילו אצטדיון חדש שפתחו אותו להופעות, והיא הייתה הראשונה שם שהופיעה?
לא, זה לא, זה המוביסטאר ארנה, היא עשתה גם שם הרבה הופעות. אבל אנחנו מדברים פה על אצטדיון כדורגל, סליחה, כדורגל, אצטדיון כדורגל של, שנקרא ולז. האמנית הארגנטינאית הראשונה לעשות סולד אאוט באצטדיון, והוא מכיל כ-50,000 איש.
על, כאילו, על העגול?
לא, לא, שלוש, לא עגול. בעגול הוא מכיל יותר.
לא, הוא עגול, פשוט סגרו אותו לחצי.
זהו, כדורגל, רגיל.
כן, כן, כן. לא, בגלל זה לא חשבתי שזה 50 לעגול.
לא, אז לא. אבל
זה לא האצטדיון הכי גדול בארגנטינה, אבל.
לא, הריבר הוא הכי גדול.
המונומנטל של ריבר.
נכון. בתור אחת שהייתה בארגנטינה ושאלה מה הקטע שלהם עם הופעות, בתקופה שאני הייתי, פתחו קולדפליי 10 הופעות בריבר. רק נגיד שהריבר זה 70,000 מקומות.
וגם לא עגול.
וגם לא היה עגול, זה 70,000 מקומות והוא לא עגול. ופתחו 10 הופעות שהמחירים היו מטורפים. וארגנטינה היא מדינת עולם שלישית והיא ענייה. שאלתי נהג מונית, מה הקטע עם, עם זה שהם כאילו קונים כרטיסים ואין להם כסף לאכול? אני באמת התעניינתי כי זה לא נשמע הגיוני.
תרבות.
ואז נהג מונית אמר לי שהם פשוט אוהבים את התרבות. זה מה שמשאיר אותם חיים ומה שמשאיר אותם שפויים ובעצם עם תקווה.
כן, זה תרבות, זה זה זה, וזה הכדורגל, ואם זה מתחבר ביחד באצטדיון, אז בכלל.
בדיוק. אז באפריל של 23 יצא אלבום החמישי שלה, שנקרא ללי. היא קראה לו ללי כי היא התחברה מאוד, והיא מצאת עצמה שמה בשירים שהיא כתבה.
רגע, היא עדיין תחת סוני?
נכון, היא עדיין תחת סוני.
נתנו לה יותר חופש בכתיבה.
נכון, השירים פה הרבה יותר פופ מאשר שאר השירים שהיא שרה עד היום. היא סיפרה גם שבאלבום לפני כן, בליברה, היא הייתה עם בעצם אנשים שהיא מפיקים מוזיקליים ועם כותבים שהיא לא הכירה. אז היא לא באמת ידעה מה היא רוצה, היא פשוט הקשיבה לאנשים ולמפיקים המוזיקליים שהיא הייתה איתם. וכאן היא מצאה את שני הכותבים שהיא איתה, את מאורו ואת טינצ'ו גלן, שבעצם היא כתבה איתם את כל האלבום, והיא מצאה אותם והם ממש חלק ממה שהיא, והם באמת מצליחים לקרוא אותה כמו שהיא.
היה קליק.
כן. אז נחזור רגע לדובי של עדן דדון מהפיגוע. בשיר של ה-K.O. הדובי הזה מופיע בתוך בריכה, ורואים אותו ממש עם מילים בעברית, רשום דובי באהבה. רואים אותו, הוא ממש הכוכב הראשי של הקליפ הזה, וגם בהופעות זה מוצג על המסך. וגם בשיר קיינסון יש בובה שמעריצות מישראל הביאו לה. לא, בואו לא נשכח את הקליק שהיה.
מה זה הקליק?
כן, אנחנו לא נשכח את זה, האמת.
איזה קליק, על מה אתם מדברים?
את לא ראית את הכתבה עם הקליק האדום שהיא אוהבת כל כך?
לא.
זה ממש חור בעלילה. ללי התראיינה לבוג ספרד בינואר 23.
אוקיי.
כמה ימים לפני הכתבה, מעריצה מישראל פגשה אותה שמה, והביאה לה קליק אדום, זה הקליק שהיא הכי אוהבת.
של האוגי, כן.
לא, הביסקוויט.
הביסקוויט.
זה הכי טעים.
יש כזה של אוגי גם, כאילו קליק
לא,
אוגי.
לא, ורן, הוא ורוד. ורן אותו.
נתקעתי בעבר. סליחה.
ממש. אז היא צילמה סרטון של מה בתוך התיק שלי.
ראיתי את זה. איך לא ראית את זה? תתביישי.
יש לנו 80,000 צפיות על זה. זה ברמה שעדן פינס עשתה על זה לייק.
טוב, בסדר, סליחה. סליחה, עלה לי, סליחה.
היא הוציאה את הקליק האדום מהתיק, והיא סיפרה על ישראל ועל הקשר שלה עם ישראל וכזה. נחזור חזרה לאלבום ללי, גם איתו הגיע לישראל. בהתחלה פתחו סיבוב הופעות אירופאי בפסטיבלים באירופה, וישראל לא הייתה חלק ממנו, מהסיבוב הופעות הזה. אבל ביולי של אותה שנה, בעצם של 2023, הכריזו שבספטמבר היא תחזור להופעה אחת, באנגר 11, שהוא מכיל 2,500 אנשים בעמידה. ההופעה לא הייתה סולד אאוט, לטעמי ולדעתי, הבחירה לעשות הופעה בעמידה לקהל כזה, לא, זה לא הבחירה הנכונה לעשות. וזו הסיבה גם שלא היה סולד אאוט. מה שכן, כשהיא נחתה בארץ, הביטחון היה צריך להתערב בגלל כל הכאוס שהיה שם עם המעריצות. כשהיא נחתה, כל המעריצות התנפלו עליה והיה צריך ממש להזיק ביטחון כדי לשחרר אותה ושיתנו לה לעבור. אז אנחנו עכשיו בספטמבר 23, מה שאומר שהגענו לאוקטובר 23.
הגענו ליום.
כן.
הגענו לשביעי באוקטובר.
עכשיו כל הטונים שלך ירדו פתאום.
כי זה עכשיו, זה נושא שהוא לא קל לי.
זה נושא לא קל לאף אחד, כן.
ברשת החברתיות ממש כאילו, כל האנטישמיות התגלתה. כן,
כן. נראה לי כולנו חווינו איזשהו משהו מאוד מאוד לא נעים אנטישמי ברשת.
וגם אמרת את זה בהתחלה, אופיר, אנחנו לא יצא לנו לגעת. בכל הדבר הזה בכלל בפרקים, אבל זה פעם ראשונה שאנחנו באמת נוגעים בזה במציאות הזאת.
כן.
בואו נגיע לשביעי באוקטובר באמת. ללי, בזמן הזה נכחה במיאמי, אנחנו בהפרשי שעות, שעון קיץ, 7 שעות ממיאמי. הכל התחיל פה ב-6 בבוקר, זאת אומרת שהיא מבחינתה הייתה עדיין ב-6 באוקטובר. היא הייתה שם לצורך הקלטות שירים באולפן. אז היא לא באמת הייתה יותר מיני מחוברת, אבל היא כן נכנסה לרשת החברתיות. הצורך של הקהל הישראלי בתמיכה מללי בעצם גבר אחרי שראו שרוב חברי הקהל שכמעט מלאכים פרסמו תמיכה חד משמעית כבר ביום הראשון של המלחמה. ומצד ללי באמת הכל התנהל כרגיל מבלי עסקור למלחמה. היא פרסמה סטורי מהאולפן, היא הייתה במסיבה באותו יום והיא פרסמה סטורי מהמסיבה, הכל התנהל כרגיל.
זהו, אני זוכרת את היום הראשון לא עניין אותי בכלל, אבל כמה ימים שאחרי... כבר התחלתי להיכנס קצת לראות באמת מי כן, מי לא, ואני זוכרת שללי באמת לא פרסמה שום דבר שקשור, אבל לא זכרתי אם היא המשיכה לפרסם כרגיל או לא. וגם אמרתי לה, אוקיי, ניתן לה נגיד כמה ימי חסד בגלל היום הולדת, ואז נראה מה קורה, אבל זה עדיין הציק.
אז באמת בעשירי באוקטובר, שזה יומיים אחרי, משלושה ימים, אחרי שמה שקרה, מחגגה יום הולדת. היא העלתה סטורי, היא העלתה תמונות, והיא העלתה גם פוסט, שבעצם, אני, כשקראתי אותו, היה לי מאוד קשה לקרוא אותו, כי בעצם, היא הייתה שם מאוד מאוד שמחה, ואנחנו היינו מאוד לא שמחים באותם ימים, זה כאילו זה היה הימים הראשונים, שאף אחד לא היה במצב רוח לשום דבר בישראל, וגם אם לא הכרנו אנשים אישית, כולנו הרגשנו בסוג של מוות פנימי.
כן, התאבלנו ממש, כן.
בדיוק, והיא כתבה שם, זה הזמן לדרך חדשה, וכאילו משהו עם חיים ודברים כאלה, שזה ההפך הגמור ממה שהיה כאן.
ממש דיסוננס.
כן.
דיסוננס מטורף. עכשיו, בכל יום אחר, היא לגמרי הייתה אסקפיזם שלי. לגמרי היא הייתה המקום מפלט שהייתי הולכת אליו. אבל זה שהיא חייה כל כך רגיל, ולא כתבה כלום על ישראל, זה צבט לי מאוד.
השאלה אם היא בכלל, אם היא ידעה, כאילו, קשה לי להאמין שאפשר לפספס את דבר כזה. אבל... זה כל כך חסר רגישות, שאני אומרת לעצמי, אולי היא לא ידעה.
נכון, כן, אנחנו מדברים פה גם על זה שהקאסט שלה, כל החברים שלה בקאסט, שכמעט מלאכים, שיש להם קבוצת וואטסאפ ביחד.
נכון, כן.
לא כל הקאסט, בוא נגיד שלא כל הקאסט פרסם, אנחנו נוציא אנשים מהכלל.
אבל אנחנו יודעים שהחברים שלה, כן, כאילו ניקו וחימה וגסטון ורוצ'י, שקנדה, כאילו קנדה. הם חברים טובים שלה.
כן, וקנדלה שהיא החברה
קנדה הכי טובה. קנדה היא מחשיבה אותה כאחותה.
כן.
וכאילו, גם היא מכירה המון אנשים יהודים, יש לה המון חברים מכרים יהודים. אז יום אחרי יום הולדת, שעון ארגנטינה יום אחרי יום הולדת, שעון ישראל יומיים אחרי יום הולדת, היא פרסמה ציוץ בטוויטר. הוא היה ציוץ תמיכה. בוא נגיד ככה, שכשקוראים אותו נכון ומתרגמים אותו נכון, היא תומכת בישראל. אני עכשיו אתרגם אותו מילה במילה בדיוק מה שהיה בציוץ הזה. אני רוצה לפחות דרך המקום הזה, לשלוח את כל האהבה שלי לעם ישראל. לשלוח את כל האהבה שלי לכל האנשים שסובלים מהחרה של המלחמה, וכל החפים מפשע שסובלים מהקונפליקט המסובך והרצחני הזה, שמזעזע את כל העולם שרואה את זה. ולא יכול לעשות כלום? נראה לי בלתי אפשרי להאמין שדבר כזה קורה במציאות. איזה מין בן אדם יכול לפעול ככה מתוך שנאה? איזה חלות אנושיות? לא למלחמה. לכל האהובים שלי, חברים, קרובים, משפחה, אהובים ומעריצים, אני שוחת לכם את אהבתי.
גם זה קצת נשמע מאוד ניטרלי, באיזשהו מקום.
היא אומרת בהתחלה ישראל, כאילו...
בדיוק, היא הזכירה את ישראל.
בהתחלה, ואז בסוף, כאילו, לכל המעריצים ולכל האחים ולחברים, ואז אמרת...
כי לפני, בדיוק מה שאמרתי קודם, יש לה המון חברים יהודים.
כן. אבל טוויטר זה פחות מקום בשביל ה... אני חושבת שיש יותר מעריצים באינסטגרם, בואי.
זה בדיוק מה שאמרתי.
זאת הייתה הביקורת על ה... כאילו, מבחינת ביקורת על הנוסח, הנוסח היה בסדר.
אחרי הציוץ, ישראל בידור תרגמו אותו חלקית ובצורה לא מדויקת, ובעצם סוג של לא התייחסו באמת לבחירת מילים שלה לי, ואז זה לא שיקף את התמיכה האמיתית שלה. אני כתבתי תגובה בפוסט של ישראל בידור, ובאמת תגובה שהיא באמת הייתה נחרצת. מאוד כעסתי עליה שהיא בחרה את הפלטפורמה הזאת, שהיא טוויטר, לכתוב את הציוץ הזה שלקח לה המון זמן, ושהיא השתמשה בבחירת מילים, סבבה, היא כתבה ישראל, אבל היא כן משתמעת לשני פנים. שמתי לב שהמון הסכימו איתי וגם המון יצאו עליי.
בסדר.
כן. יום לאחר מכן, ללי שיתפה בסטורי שלה כתבה שפרסמה ארגנטינאית שמעורה בנושא, ובשורה התחתונה נאמר שם שלא משנה מה ישראל עשתה, מה שורש הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, או מה דעתנו על הכיבוש, לא נותן לגיטימציה לזוועות השביעי באוקטובר. בנוסף הוזכרה המילה כיבוש בכך שנאמר כי כמו שלא כל הפלסטינאים תומכים בטרור, כך לא כל הישראלים תומכים בכיבוש.
אבל אם היא הבינה מה... אם היא הבינה מה היא כותבת. כי זה נשמע לי ש... לא, היא לא כתבה את זה, היא שיתפה את זה. זה פשוט נכון. נשמע לי שאלה לי פשוט באמת, באמת לא יודעת.
אני לא יודעת אם היא לא יודעת כי... אנחנו נגיע לזה אחר כך... יוצא לה לדבר המון עם הארצות. היא מכירה. בנוסף אבל, היא שיתפה פוסט שאומר לא לטרור.
נו באמת. ואז מה מבינים מהטרור? חושבים שישראל היה טרור, תמיד.
מה שקרה, זה שישראל בידור שיתפו את הכתבה הזאת, והעלו פוסט שהצית את הכל, והם אמרו שאלה לי קרה למדינת ישראל כובשת. שהיא שיתפה פוסט והיא קרה לישראל כובשת.
כן, זה מה שקרה.
בעיקרון במילים אחרות, תראי, בואי, היא תומכת במשהו שכתוב על כיבוש. אני כיבוש פה, חמודים, אז מה הקטע? קצת לא הגיוני. לפחות ללאלי זה לא הגיוני, כאילו שהיא ככה משתפת וגם לא אומרת משהו מעצמה למעריצים באינסטגרם.
היא אמרה את זה וזהו. היא אמרה את מה שהיא אמרה בציוץ וכאילו זהו. אבל רגע, אנחנו עוד לא סיימנו.
אוקיי. יש מצב אבל שאת יודעת אם מישהו מייצג אותה אולי ישתנה? מהמייצגים שלה יכול להיות איזשהו...
היא לא, אני אגיד לך מה, ללי בדרך כלל לא מתייחסת למה שאומרים לה, היא עושה את מה שהיא אומרת ומה שקורה, ובגלל זה גם קורה מה שעכשיו קורה לה עם הנשיא בארגנטינה.
כן, אוקיי.
אין מי שיגיד לה סטופ, סתמי את הפה, אל תדברי. לפעמים זה חבל. לפעמים זה מאוד חבל. וכחלק ממסע השיתופים שלה, כי היא שיתפה דברים, היא שיתפה טקסט של זמר יהודי לטיני, שנקרא חורכה דקסלר, ובפוסט שלו הוא כתב פוסט ארוך, הוא שיתף אותו באינסטגרם שלו, הוא מחק אותו דרך אגב, הוא כבר לא נמצא לו בפיד, ובעצם הוא גינה את מעשי החמאס, אבל מצד השני הוא גם ביקר את ההתנהלות של הממשלה הישראלית בגדה ובעזה. אבל הוא כתב גם שאי אפשר לבקר את מעשי ישראל אחרי הסבאות והטבח שעשו החמאס ב-7 באוקטובר. זאת אומרת, שהוא בעצם, בפוסט הזה תמכו בנו, בישראל, על מה שנעשה אחר כך, מה שבעצם אנחנו עושים כתשובה לטבח.
כן.
אבל מצד השני גם ביקרו את ההתנהלות בעזה.
לא, זה הרבה עיתונאים והרבה פוליטיקאים ודיפלומטים, כולם אמרו בערך את הדברים האלה בתקופה הראשונה.
נכון. באותו הזמן, ללי עשתה לייק, והגיבה לב ודגל ישראל לפוסט של נועה קירל.
שדיבר על המצב.
נכון, היא ממש, נועה קירל ממש העלתה הריל, והיא הזכירה את הנרצחים, החטופים והנהדרים, והיא ממש סיפרה מה היה ב-7 באוקטובר. אז ללי הגיבה ועשתה לייק, היא עשתה לייק והגיבה לב ודגל ישראל, כאילו, ממש לב, דגל, לב. כאילו, ממש, שישראל בתוך הלב. לאחר התקופה שבאמת ללי לא דיברה או הזכירה את ישראל, גם לא ברעיונות שלו יותר מדי באותה תקופה, ביום הבחירות לנשיאות ארגנטינה, ללי צולמה עם פלייר של החטופים, של דוד קוניו ואחת מהבנות שלו. עכשיו, היא לא שיתפה את התמונה הזאת, אבל עצם זה שהיא החזיקה את הפלייר והיא מודעת לעניין, לדעתי היא ידעה מה זה עושה. היא הבינה את הכוח שיש לה בתור אחת מפורסם, בתור ללי ספוסיטו.
רגע, איפה שותפה התמונה הזאת?
בסטנד וידס אספניול. היא בעצמה עד היום לא דיברה על החטופים, היא לא שיתפה איזשהו פוסט על החטופים או משהו, היא לא כתבה כלום, ובאותה תקופה גם היה ממש מסע מאוד גדול לשחרר את חטופים שהיו המון ארגנטינאים שם. אז באותה תקופה באמת השנאה אל ללי מצד המעריצים והקהל הישראלי היה נוכח, ממש ראו את זה בתגובות שלה, וגרם למעריצים מהעולם, בטוויטר בעיקר, להוציא את האנטישמיות מהם. תמיד התגאו בישראל, תמיד התגאו בללי ובמעריצים שלה בישראל, וממש תמיד לקחו אותנו כדוגמה, וכאן ממש אמרו שהיא לא תחזור לפה יותר, המעריצות שלה הן ממש הן דוחות ומילים שאני כאילו, אפילו אין מקום אליהם, הם ממש כן. התנהגו לא יפה, ותקפו את המעריצות מישראל, רק כי הם דרשו בעצם מללי לדבר, או שהם התעצבנו על התגובות הישראליות בפוסטים של ללי.
כן, זה צריך להגיד אבל שזו תופעה עולמית, שכל האנטישמים יוצאים מכל החורים פתאום עכשיו.
נכון, אבל במקרה הזה, זה באמת אנשים שמתגאים בקריירה של ללי בישראל, אבל ברגע הראשון שקורה משהו, הם מתהפכים ותוקפים.
כן, אני כבר לא מופתעת בשום דבר.
אז באמת אין ספק שבעקבות השבעה באוקטובר, ניכרת ירידה בקהל המעריצים של ללי בישראל. אני יכולה להגיד, עכשיו דעה שלי, שאני מאוד התאכזבתי מהפרסומים שלה והטיימינג שלה. אני מעריצה שלה מגיל 8, והיא מכירה אותי אישית. היא יודעת ששירתי בצבא. היא יודעת על השירות הצבאי, והיא יודעת על מה שקורה. היא ביקרה פה מספיק היום כדי לדעת את ההתנהלות של מדינת ישראל.
כן, קצת מהתרבות נתפס לו, כאילו, קצת מבינה את התרבות הישראלית.
בדיוק, אז בגלל זה ציפיתי ליותר תמיכה, ובטח שיותר מוקדמת.
כן, בטח.
אז באמת הגבתי בפוסט של ישראל בידור וקיבלתי המון הודעות נאצה על איך העזתי להגיד את זה בכל רם. על איך העזתי בכלל לפרסם את זה, ואיך אני שראיתי אותה ובלה בלה בלה וכל מיני דברים כאלה, איך אני מעזה לדבר. וגם נאלצתי לסגור את הטוויטר שלי בגלל זה.
כן, כן, היו שם כאלה אבל שלא הסכימו.
מה את רשמת להם שם? לא, כי זה מעניין שהם, שמישראל יצאו עליה, כאילו מה...
עליי?
כן, זה מה שאת אמרת.
כן, מלא, מה חופשי.
לא, היו דווקא הרבה שהגנו, ראיתי גם בתגובות.
נכון, אז אוקיי, אני אקריא את מה שכתבתי. אז התגובה שלי בישראל בידור הייתה. בתור מעריצה שלה כבר כמות לא נספרת של שנים קשה לי. קשה לי שנזכרה עכשיו ולא כשהתחילה המלחמה, ולא תירוץ יום ההולדת לא יעזור פה. קשה לי שבתור אחת שמחשיבה את ישראל כביתה השני, אלו המילים שהיא בוחרת. קשה לי שזו הפלטפורמה שהיא בחרה להתבטא, בתגובה שנעשתה רק כדי להוריד מנה את המעריצים ואנשים שדרשו מנה תמיכה ובצדק. זו התגובה שלי. שקיבלה, אני חושבת שהיום יש לה 500 לייקים.
בסדר, זה לא רק יצאו עלייך, יש גם תגובות טובות. לא, אני גם חושבת שהרבה הסכימו באותו זמן על הדבר הזה.
נכון.
כאילו זה הטיימינג, זה הפלטפורמה, ובסוף זה גם הנוסח. כאילו נראה לי שזה ההיררכיה, כאילו זה ההיררכיה של הדברים של העצבים.
אני חושבת שמה שהיה באמת, מה שהגביר את כל הבלגן היה הטיימינג. אם הייתה מעלה את אותו ציוץ ביום שבת או ביום ראשון, אפילו ביום שני, שום דבר מזה לא היה קורה.
כן.
וגם עצם זה שבשלושה ימים האלה, או שלושה, ארבעה בעצם,
התנהגה כרגיל.
התנהגה כרגיל, כן. כאילו היא... אולי אם היא לא הייתה מעלה כלום בכלל, אולי זה גם היה מרגיע קצת.
נכון. היא כן הביעה תמיכה, אי אפשר להגיד שהיא לא הביעה תמיכה, אבל לא מה שציפינו ממנה, בוא נגיד את זה ככה.
תראי, לא, למשל על נדיה, נראה לי אף אחד לא ציפה שזה יהיה עד כדי כך, כאילו פרויקט בשבילה. זה הפך להיות ממש פרויקט האהדה בשביל ישראל, כל העמוד שלה. אבל מצד שני, ללי יודעת שהכוח שלה הוא גדול, יש לה רשת מאוד מאוד גדולה, ודווקא בתקופה הזאת אומנים יכולים לעשות המון שינוי, בתודעה, לאנשים, למעריצים, מה שהיא לא עשתה פה זה נורא, כן? כי היא בחרה לשתוק ולא לתמוך בנו כשאנחנו צריכים אותה, לעומת נדיה שלדעתי מגיע לה, באמת, למרות שאת יודעת, נכון בארגנטינה אין לה את הזה, אבל וואלה אנחנו באמת לא מעריכים, כי אנחנו מעריכים את מי שלא באמת רוצה אותנו, ונראה לי באיזשהו מקום, זה נראה שללי באמת לא, איכשהו בחרה צעד.
אבל צריך גם להזכיר את העניין שנדיה, כל הנושא הגיע אחרי כל הבלגן שהיה לה בארץ.
נכון, שהיא קיבלה פה המון אהבה מהאנשים שהם לא אותה בחורה.
כן.
שנזכיר את שמה שלא.
לא, לא, זה בסדר, כאילו אנחנו יודעים, היה בלגן, קרו דברים, לא קרו דברים, לא משנה, אבל היה בלגן, ולמרות כל הבלגן הזה, והתחושות שהיא יצאה איתם, לא משנה, נכונות, לא נכונות, זה לא רלוונטי, התחושות שהיא יצאה איתם, למרות כל זה, עדיין התמיכה שלה הייתה...
חד משמעית.
כן, זה מה שהפתיע, כי היא יכלה לבחור בצד אחר, את יודעת, זה יכלה להפוך אותה.
היא יכלה לבחור שלא לבחור.
כן, נכון. נכון. מזה העניין בעצם, הבאסה.
גם ניקו וסקס ממש העלה סטורים ברמה יומיומית של דגל ישראל, ולא הפסיק להביע תמיכה.
נכון.
והוא לא היה בישראל חודש לפני.
הוא לא היה בישראל בכלל.
בדיוק. הרגיש לי אבל גם שהתמיכה מצד הכוכבים הייתה כדי לרצות אותנו, כי רצו לשמור על הקהל הישראלי שלהם פה. אתם מסכימות?
לא יודעת אם זה משנה לי. א', יש גם כאלה שאין להם למה, כאילו נגיד ניקו, חים, אמיליה, גסטון, כאילו זה לא אנשים שיש להם איזושהי קריירה, כמו ללי, שהם ממש... כאילו אולי יבואו לפה מתישהו עם ההופעות שלהם או משהו כזה, אז כאילו זה לא משהו ששמר, כאילו מה המעריצים בישראל יכולים לעשות בשביל הקריירה שלהם?
זה לא רק, בסופו של דבר היום קריירה זה לא רק מה הם מוכרים מחוץ בפועל, זה גם האינסטגרם שלהם, זה הרשתות החברתיות הרי, הם יוצרי תוכן.
כן, נכון.
אנחנו קהל ואנחנו נותנים להם, חשיפה.
אבל לא היה משנה, לא משנה לי, לא אכפת לי.
כן, במקרה הזה זה ממש כל דבר קטן שכאילו הם
נתנו
לנו, זה היה מתנה, כאילו, טוב מאוד, תודה רבה.
זה היה המקום מפלט שלנו בסופו של דבר, הרי אנחנו גדלנו על זה, אנחנו רצינו את האמנים האלה שיהיו בעדינו.
אגב, אני ראיתי את הסרטונים שברי מוני העלתה, בלי קשר להופעה, עם קשר, בלי קשר, לא משנה. אבל היא שלחה סרטונים כאילו אישית שהם שלחו, ג'ורג'ינה וחסמין ופירו ובלן וכל מיני כאלה שמגיעים לפה להופעה. ונכון שאולי זה איזשהו סוג של אפשר לראות את זה כיחץ, או כמו שאת אמרת, לשמר את הזה, אבל אני הסתכלתי על הסרטונים האלה, וזה כל כך נגע בי, כי זה באמת היה נראה, שהם לא עושים את זה כדי לרצות. זה באמת היה נראה שזה יוצא להם באמת באמת מהלב. אז גם אם זה נכון, אני האמנתי להם, אז זה מה אכפת לי.
זה באמת היה המקום מפלט שלי. אני באותה תקופה הפסקתי לשמוע את ללי. אני יכולה להגיד שעד ללי דלוקס שיוציאה, עד שיוציאה את החלק, את הסרט הקצר הזה של באום באום וקורסון פרדילו, אני לא שמעתי לשירים שלה. אני ממש הפסקתי לשמוע. וחזרתי בגדול לשמוע שירים של כמעט מלאכים, שלא שמעתי ביום יום שלי המון המון זמן, ומציל את מבוכה עם השירים של כמעט מלאכים, כי זה החזיר אותי לתמימות, ולילדה שהייתי בה, שהייתי אז, שהיה דברים נוראים, אבל לא הכרתי אותם, כמו שאני היום מסתכלת עליהם.
תגידי, את ראית את הסקר שפרסמנו בסוף, נכון?
ראיתי, כן.
אני רוצה לשמוע קודם כל, לפני שנציג את התשובות, אני רוצה לשמוע את הדעה שלך קודם. אמרת שיש חזרת לשמוע שירים של ללי, ושאלה הראשונה שלנו הייתה אם תשמעי את האלבום הבא שהיא תוציא?
יוציא האלבום, כאילו יוציאה את ללי דלוקס. זה השירים, זה ללי, ועם עוד שני שירים חדשים, ויוציאה אותו גם בתקליט. ויש לי את התקליט.
בקיצור, את ממשיכה לשמוע, תמשיכי לשמוע.
כן, מה שקורה היום, ולא השתנה לי גם אף פעם, זה שאני לא מסתכלת עליה כתלית שכולה תחלת. אף פעם לא הייתי. אולי כשהייתי קטנה יותר. אבל היום אני ב-23, אני מסתכלת על הדברים בצורה אחרת לגמרי. היא לא מושלמת. יש נפילות, יש עליות, יש המון דברים. אני מסתכלת עליה בראייה מאוד ביקורתית, כנראה, יכול להיות שיותר מלפני ישיבה באוקטובר. אבל בסופו של דבר, הסיבה שחזרתי לשמוע את השירים שלה, זה כי היא עושה לי טוב. זה מה שגדלתי עליו. והיא ליפתה אותי בתקופות מאוד קשות, ובתקופות שהן... גילי התבגרות שלי, ששם היא לפתה אותי, ושם היא הייתה שם, וכאילו, זה בסוף המפלט שלי.
אז מה שקיבלנו באמת יותר מ-100 תגובות לסקר הזה, ובוא נעשה ריפרש לייב עכשיו, נראה שאת הצעות לא ישתנו. יש לנו 59.3 שאמרו שכן, הם ישמעו את האלבום, 18.6% אמרו שלא, ועוד 22 עוד לא החליטו. אז הרוב מסכימים איתך.
אני ראיתי המון תגובות בקבוצה, בקבוצה בפייסבוק, היו כאלה שפשוט היו תאונות עליה מלפני, ופשוט זה היה, זה היה מה שגרם להם להתפוצץ עליה, וכן.
שאלה שנייה הייתה, אם המלחמה מסתיימת מחר, ועוד שנה, זאת אומרת, מסתיימת מחר, ועוד שנה עלה לי מכריזה שהיא מגיעה להופעה בישראל, כשהכל כבר מאחורינו. את הולכת להופעה או לא?
סבור נניח שכן, אבל, וזה אבל מאוד גדול, לקח לי המון זמן להשלים עם ההחלטה הזאת. ביום הראשונים אמרתי, שהגיע הגשר נחצה אותו. אבל עכשיו אני אומרת, אין מצב שאני לא הולך, כאילו, זאת לא לי, אין מצב שאני לא הולך. אבל בימים הראשונים, באמת הייתה לי, היה את המחשבה שאני לא יודעת.
מעניין אם זה היה משתנה, אם נגיד היינו שואלים את זה בצורה אחרת, אם זה לא, אם לא כשהמלחמה מסתיים, כי המחשבה שלי, ברגע שהמלחמה מסתיימת, אז הכל כבר כאילו מאחורינו. אז השאלה היא, לא עוד שנה, אם עכשיו, כשהמלחמה עדיין בעיצומה, אם היא הייתה מכריזה, כמו שהמורדים עושים עכשיו, שמגיעים באמצע המלחמה?
אני לא חושבת שיש לה כאן מקום כרגע, מבחינת הקהל הישראלי. וזה מילים מאוד, זה מילים מאוד קשות שאני אומרת. אני אישית לא רוצה שהיא תחזור, אני לא אוהבת את הפיגורים שלה בארץ.
זה לא קשור בכלל למלחמה.
זה לא קשור בכלל למלחמה. אני לא אוהבת את זה שהיא נמצאת בארץ. זה משחקי אגו, זה מוציא מכולם דברים לא יפים, כולם מסתכלים על כולם, והכל תחרות, בתור אחת שחובה את זה מבפנים. אני לא אוהבת את זה שהיא מגיעה לארץ, אני מעדיפה לטוס לחול ולראות לה בחול. בגלל זה, אני לא אוהבת שהיא באה לארץ, אז...
אז התשובות שקיבלנו לשאלה הזאת, שאם המלחמה מסתיימת מחר, ועוד שנה עלה לי מכריזה שהיא מגיעה, האם תלכו? 46.2 אמרו שכן, 25.6 אמרו שלא, 28.2 אמרו, כשנגיע לגשר נעבור אותו.
אני בתחילת אוקטובר.
זה תשובות מעניינות, אני חשבתי שאנשים לא יצליחו להתנתק מהכעס שיש כרגע עליה, ושחשבתי שהרוב יגידו שלא, אבל יש פה כאלה כשהם כנים, אומרים כן.
תראי, הקהל הישראלי שוכח מאוד מהר. עכשיו אנחנו נצא מעולם ארגנטינה, אנחנו נסתכל על דואה ליפה. הבחורה קראה אותנו ברשת החברתיות, קראה אותנו. אנשים מפסיקים לשמוע את השירים שלה?
לא.
תודה. Rest my case. אפשר לסגור את הפודקאסט.
אני לא יודעת למה אנחנו ככה. זה מחרפן שאנחנו ככה, האמת.
אני מכירה המון שכתבו שלא. אני מכירה המון שאמרו שהם לא יבואו. כשהיא תבוא, הם יבואו. המון אני מכירה, שהיו מאוד קיצוניות בדעות שלהם.
נכון, בגלל זה אני חשבתי שיהיו הרבה שיגידו שלא, ובסוף כן ילכו. כאילו בסוף אם זה יקרה, הם באמת ילכו. אנשים פה כנים, כאילו, הם ענו שכן. הרבה ענו שכן. זה מפתיע אותי. זה כאילו כל הגמר לכם, יפה, מה אני אגיד?
זה נכון.
יעל, הסקר הזה זה הוכחה שאנחנו ממש סולחים. אנחנו עם שסולח מהר מאוד לכולם, וצריכים להעריך אותנו.
נכון.
זה חבל שפשוט לא...
וחבל שלא מעריכים.
כן, חבל שלא מעריכים.
אני חושבת שבמקרה שלה, ישכחו את זה בסופו של דבר. כרגע בזמן מלחמה אין לה מקום. יכול להיות שמה שיעזור לה לקבל את המקום שלה בחזרה, זה אם היא תעלה משהו שקשור לחטופים, או משהו שמזכיר את ישראל, בעודנו במלחמה.
כן, לא יודעת, בטוחה.
אולי עכשיו זה כבר יהיה קצת מאוחר מדי, אבל...
כן, היה אבל איזשהו קטע, לא? היה קטע, אבל שהיא החזיקה...
כן, נכון, את אמרת שהיא...
אמרתי, נכון, אבל היא לא שיתפה את זה בעצמה.
זהו, היא לא שיתפה את זה, אז עכשיו זה בדיוק העניין שזה הצטלם מאוד לא יפה, הקטע הזה, למה מישהו צריך לצלם אותך ולהעלות אצלו? ולמה את לא יכולה לשתף בעצמך?
נכון.
כן, וזה גם קצת מדי מאוחר מדי כזה.
מה שלא הזכרתי בכרונולוגי פה, קודם כל אני רוצה להודות לחברה שלי ריטה, שישבנו וכתבנו את זה, ואלינו שאלינו חזרה את שנות החטיבה והתיכון שלנו.
ריטה,
וואו. ריטה.
לא הזכרתי כאן שפעם האחרונה שהיא דיברה על ישראל ותמכה בנו בזמן מבצע, היה באמת צוק איתן שהיה סדר גודל, מבצע בסדר גודל הכי גדול שהיה לנו עד היום, עד בעצם חרבות ברזל, ושם היא באמת הראתה את התמיכה שלה לטוויטר, וכמו שאר הקאסט של כמעט מלאכים, גם הציצה בטוויטר, פוארסה ישראל, תהיו חזקים ישראל. הולכים להרוג אותי אחרי הפודקאסט הזה? אני חוסמת את כל הרשת החברתיות שלי. אני אמרתי עובדות, ואמרתי את הדעות שלי בסופו של דבר. זה לא סותר את הדברים היפים שאמרתי עליה גם. אבל גם אמרתי שאני מסתכלת עליה בצורה ביקורתית.
כן, שזה בסדר גמור. ככה צריך עם כולם.
נראה לי שהפרק הזה היה בסימן מציאותי, ריאליסטי, כואב ושונה, ובגלל זה אולי זה מסביר למה אנחנו יותר, למה אנחנו פה בשביל האסקפיזם ולא בשביל הדברים האלה, אבל אנחנו מאוד מאוד מקוות שנהניתם להאזין לפרק הזה, ונשמח גם לתגובות שלכם.
הבאתם אותי לפרק הכי כבד נראה לי.
כן, לחלוטין. אבל גם אני חושבת שכאילו בחרנו דווקא בללי בגלל הקונפליקטים שהיו איתה כן. בעקבות המצב.
דווקא בגלל שזה היה מאוד מאוד חשוב לכולם פה בעצם, לתמיכה שלה, וזה היה מאוד דומיננטי המקרה הזה, ומאוד מסוכר גם ברשתות.
כן, וגם כמו שהתחלת להגיד עוד היה בהתחלה, שבטינז היא הייתה הכי בולטת, אז יש לה את הקהל שלה, גם בארגנטינה, גם בעולם, ובמיוחד אצלנו.
תודה רבה שהייתם איתנו, שהאזנתם, ותודה רבה ומיוחדת להודיה היקרה.
עבדת קשה על הכרונולוגיה הזאת, הודיה, ואיך קוראים לחברה שלך?
ריטה.
ריטה. אז ממש כל הכבוד לשתכן.
ואנחנו מקוות שאהבתם.
ספרו לנו בתגובות בפייסבוק מה חשבתם.
בדיוק. יאללה ביי ביי, נתראה בפרק הבא.
ביי, יודע, תודה.
ביי ביי.
ביי.